כל חי אונליין 93fm.co.il. עכשיו איתכם הדף היומי הירושלמי עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
מאזינים יקרים, שלום וברכה. אנחנו בסייעת הלשמיה נתחיל כעת את הדף היומי הירושלמי. אנחנו מתחילים היום בחסד השם עלינו את מסכת יומה, מסכת העוסקת בעבודת הכהן גדול ביום הכיפורים בבית המקדש. אנחנו נתחיל היום דף א', עמוד א', הפרק הראשון, ההלכה הראשונה. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו התאורה של אוד מוצל מאש, הרב החסיד רב יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק, הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אומרת המשנה, שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו, כלומר מאשתו, והסיבה היא שמה יתאמה על ידה משום ספק נידה, ויהיה אסור לבוא למקדש ביום הכיפורים. והרי כל עבודות יום הכיפורים אינן נעשות אלא בכהן גדול, וכשהכהן גדול תאמה בוודאי שהוא אינו יכול לעשות את עבודתו, ולכן יש לו לשמור על טהרתו. ודבר זה נלמד מהפסוק שמופיע לגבי שבעת ימי המילואים בויקח, את פסוק למד ג', ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם. ולמדו חכמינו זיכרונם לברכה, לעשות זה מעשה פרה, לכפר עליכם זה מעשה יום הכיפורים. וביור הדברים הוא שכשם שהכהן השורף את הפרה האדומה, והכהן העושה את עבודת יום הכיפורים, שניהם טעונים הפרשה מביתם שבעת ימים, כמו שהיו אהרון ובניו טעונים הפרשה מביתם בשבעת ימי המילואים. ולכן המשנה כאן אומרת, שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ומכניסים אותו, ממשיכה המשנה ואומרת, ללשכת פלהדרין שהייתה בעזרה. והסיבה שהייתה נקראת פלהדרין, יש המבארים שהיא מילה ביוונית שמשמעה פקידי המלך. ובברייתא בבבלי מבואר שבתחילה הייתה לשכה זו נקראת לשכת בלווטי, כלומר ביוונית לשכת צרים ונכבדים, אלא כיוון שירדה קרנם של הכהונה הגדולה מבבית שני, שהיו שקונים אותה בממון, והיו מחליפים אותה כל 12 חודש, כלומר שהכהנים הגדולים בזמן בית שני, רובם היו רשעים ולא היו מוציאים שנתם, כפרהדרין הללו, כלומר כפקידי המלך שמחליפים אותם כל שנה, לכן קראו אותה לשכת פרהדרין או לשכת פלהדרין. ממשיכה המשנה ואומרת, ומתקינין לו כהן אחר תחתיו, כלומר יש לזמן מראש כהן אחר להיות כהן גדול במקומו, שמא חלילה יערה בו פסול בכהן גדול, פסול שיפסלנו לעבודה כגון טומאה, ויבוא זה הכהן הזה וישמש במקומו, אלא שהכהן האחר ששמים אותו כסגן של הכהן הגדול, שאם חלילה הכהן גדול יקבל טומאה או ייכנס במקומו, אין מפרישין אותו מביתו, שהרי ההפרשה אינה מעכבת בעבודת יום הכיפורים. רבי יהודה אומר, כשם שמתקינים לכהן הגדול כהן אחר תחתיו שמא יערה בו פסול, אם כן אף אישה אחרת מתקינים לו, כלומר מזמינים לו לכהן גדול לפני יום הכיפורים, שמא חלילה תמות אשתו, והרי אסור לו לכהן הגדול שאין לו אישה לעבוד את עבודתו ביום הכיפורים, שהרי נאמר וכיפר בעדו ובעד ביתו, וביתו זו אשתו. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אם כן, אם נבוא לחשוש למיטתו של אשתו של הכהן הגדול, אין הדבר סוף, שהרי יש גם לחשוש שמא תמות חלילה האישה השנייה, אלא הכלל הוא שאין חוששים למיטה, שהרי אין הדבר מצוי שאדם ימות בפתע פתאום. מה שאין כן לגבי פסול של הכהן גדול מחשש טומאה, או אילו מצוי הדבר שאירה לאדם מקרה של טומאה כזה או אחר, לפיכך מתקינים לו כהן אחר תחתיו, ואין אומרים בחשש זה, אם כן אין לדבר סוף, לפי שהכהן הגדול זהיר וזריזו בעבודתו, ודווקא משום שמזמינים לו אחר תחתיו, יהיה זהיר ביותר שלא יראה לו פסול. מה שאין כן לגבי אישה אחרת, מכיוון שאין לחשוש לדבר זה, שהרי אין הדבר מצוי, לכן לכך לא חוששים, אבל רבי יהודה חולק וסובר שכשם שחוששים לטומאה, כך יש לחשוש למיטת אשתו, והסיבה שרבי יהודה לא חושש שמתמות גם זאת שממלטת מקומה, זהו מפני שזה כבר באמת דבר שאינו מצוי, שתמות אשתו הראשונה ואף אשתו השנייה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את דברי המשנה. ומה ירושלמי רב בא בשם רבי יוחנן שם על המנהדה, שמע ולמד מהפסוק את דין פרישת הכהן הגדול שבעת ימים לפני יום הכיפורים, ממה שנאמר בויקרא ח', ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, והמשך הפסוק, כאשר עשה ביום הזה ציווה השם לעשות לכפר עליכם. ולומד הירושלמי, כאשר עשה ביום הזה אלו שבעת ימי המילואים, ששם ציווה את הכהנים לפרוש מבתיהם שבעת ימים, כפי שנאמר בפסוק, ופתח אוהל מועד תשבו שבעת ימים, ובשמיני עבדו. כפי שנאמר, ויהי ביום השמיני קרא משה, ומכך שכתבה התורה אשר ציווה השם, שהרי המילים הללו מיותרות, שהרי לפני זה כבר כתוב כאשר ציוויתי למור. אלא פסוק זה בא ללמדנו לדורות שאותה פרישה של הכהן גדול של שבעת ימים קודם יום הכיפורים תהיה לדורות, ומאמינה לעסוק לומדים זהו סעיר של יום הכיפורים, כלומר שאותו ציווי של פרישה מתייחס דווקא לעבודת הכהן גדול ביום הכיפורים. מקשה הירושלמי, מניין לנו שהפסוק עוסק במצוות סעיר הכהן גדול ביום הכיפורים? הרי ייתכן או אינו אלא סעיר של ראש חודש, שהרי מצאנו ציווי ועשייה בסעיר של ראש חודש, וייתכן שדווקא מצוות הפרישה נאמרה ונרמזה לגבי סעיר של ראש חודש? עונה על כך הירושלמי, אמר רבי בא, לא נאמר לעשות פרישה של שבעת ימים, אלא נאמר לעשות פרישה בכדי לחפר עליכם, ואיזו היא כפרה שהיא כזו. כלומר, התורה מצפה שנעשה כפרה שהיא כזו מזו כפרת אהרון עצמו, כפי שנאמר בשמונת ימי המילואים, ועשה את חטאתך ואת עולתך וכפר בעדך. כפי ששם מדובר שם כפרת בנים עצמן, כלומר כפרת הכהנים וישראל בפני עצמה, שהרי נאמר לגבי שמונת ימי המילואים, ולבני ישראל תדבר, קחו לכם שעיר עיזים. אם כן, אף זו אותה פרישה לדורות, תהיה ליום שיש בו גם כפרת אהרון עצמו וגם כפרת בנים עצמן. והכפרה הזאת מתבצעת ומתרחשת דווקא ביום הכיפורים ולא בראש חודש. ולכן בוודאי שכוונת התורה דווקא לסעיר של הכהן גדול ביום הכיפורים ולא לסעיר ראש חודש. דרשה נוספת מביא הירושלמי למקור למצוות פרישת הכהן גדול שבעת ימים קודם יום הכיפורים. רבי יונה בשם בכפרה שם על המנהדה למד מן הפסוק הבא. נאמר בתורה, כאשר עשה ביום הזה, אלו שבעת ימי המילואים, ציווה השם. כאן התורה מרחיבה ומלמדת אותנו שמצוות הפרישה נוהגת אף בשריפת הפרה. ציווה השם זו שריפת הפרה, שאף הכהן השורף את הפרה, אף הוא היה פורש שבעת ימים קודם שריפת הפרה האדומה. ועכשיו לומד הירושלמי לגבי מצוות פרישה קודם יום הכיפורים. נאמר כאן ביום הכיפורים ציווה השם, ואם כן עומדים גזרה שווה ציווה ציווה מהפרישה קודם שריפת הפרה, ונאמר להלן לגבי פרה אדומה, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור. ואם כן למדנו גזרה שווה את מצוות הפרישה שבעת ימים קודם יום הכיפורים ממצוות הפרישה שבעת ימים קודם שריפת הפרה. לעשות, אומר הירושלמי, זה שעיר של יום הכיפורים. שואל הירושלמי, או אינו אלא שעיר של ראש חודש, אולי לעשות זוהי מצוות פרישה קודם ראש חודש, שהרי גם שם מקריבים את שעיר המוסף. עונה הירושלמי, יש ללמוד זאת כהי דאם הרב בא, כפי שרב בא אמר לאלה, לחפר עליכם כפרה שהיא כזו. מה הכפרה הזו של ימי המילואים? כפרה שאינה קשרה אלא דווקא בכהן גדול. אף זו, כלומר הכפרה לדורות, כפרה שאינה קשרה אלא בכהן גדול. ומכיוון שכל מצוות צעיר ראש חודש היא לאו דווקא בכהן גדול, אם כן בוודאי שאין כוונת התורה לחדש מצוות פרישה לגבי צעיר של ראש חודש. שואל הירושלמי, מה בן כהן השורף את הפרה לכהן גדול ביום הכיפורים? שזה הפרשתו בתהרה, כלומר ההפרשה לגבי הכהן השורף את הפרה האדומה באה להחמיר בתהרתו, והכלל הוא שאפילו אין אחיו הכהנים נוגעים בו, וזהו חלק מהחומרות הגדולות שהחמירו לגבי הכהן שעוסק בשריפת הפרה. ומבאר הקורבן העדה מהטעם שהחמירו דווקא לגבי הכהן ששורף את הפרה יותר מהכהן גדול ביום הכיפורים. זהו מפני שחכמים הקלו לגבי הכהן ששורף את הפרה, והיו מתמאים אותו, ולאחר שהיה תובל קודם הערב שמש, היה עוסק בשריפת הפרה. ואם כן היה מקום לחשוש, מכיוון שעסוק החכמים והקלו כדי להוציא מליבן של צדוקים, לכן היה מקום לחשוש שמה אנשים יזלזלו בכהן ששורף את הפרה, ולכן מצד שני, למרות שהטילו עליו את הכולה הזאת, החמירו עליו בחומות אחרות. מה שאין כן הכהן גדול ביום הכיפורים, הרי שאחיו הכהנים נוגעים בו ואין להחמיר בו כמו שמחמירים לגבי הכהן ששורף את הפרה. ולכן מסיים הירושלמי ואומר, זו, כלומר הכהן גדול שעוסק בשריפת הפרה, הפרשתו בקדושה ואחיו הכהנים נוגעים בו. ממשיך הירושלמי ואומר, לאחר שראינו את שיטת רבי יוחנן ושיטת בר כפרה, אם כן לפי שיטת רבי יוחנן שלא לומד את פרישת הכהן ששורף את הפרה מפסוק, אלא הוא סובר שזהו מעלה וסלסול שעשו בפרה. אם כן מובן הדבר מדוע חכמים החמירו שלא יהיו אחיו הכהנים נוגעים בו. החומרה הזאת מובנת. על דת דה רבי יוחנן דו לא יאליף למנד אין קייר, שהוא לא למד מהפסוק. שמלה היא בפרה, סלסול היא בפרה. הוא לומד, כך מבאר הירושלמי, שעניין החומרה הגדולה לגבי הכהן ששורף את הפרה, זהו חומרה יתרה, סלסול ומעלה שהניגו חכמים ותקנו לגבי הכהן ששורף את הפרה, אם כן ניחא. מובנת חומרה זו? אלא לשיטת בר כפרה מברי קורבן העדה שסובר, שלומדים את פרישת הכהן הגדול ביום הכיפורים, והכהן ששורף את הפרה לומדים זאת מאותו פסוק? אם כן נשאלת השאלה על דת דבר כפרה, דלויה לפלמנקריה, למה כאן נוגעין וכאן נוגעין, נשאלת השאלה, הרי גם הכהן ששורף את הפרה וגם הכהן גדול שיש על המצוות פרישה קודם עבודתו ביום הכיפורים, מדוע הכהן ששורף את הפרה החמירו עליו שאחיו הכהנים לא יהיו נוגעים בו, ואילו הכהן גדול ביום הכיפורים, למרות ששניהם נלמדים מאותו פסוק, הוא מותר לאחיו הכהנים לנגוע בו, מדוע חכמים לא החמירו? עונה ירושלמי מרבחיה ברדה שלא יתמאו אותו אחיו הכהנים. ומבאר הפני משה, שהסיבה שהחמירו דווקא לגבי הכהן ששורף את הפרה, זהו כמו שאומרת המשנה בתחילת פרק שני במסכת פרה, מזין עליו, כלומר על הכהן שעומד לשרוף את הפרה כל שבעת הימים שקודמים לשריפת הפרה, ויצטרך שיעזו עליו פעם שנית אם ירצה לעבוד עבודה, ומשום דבגדי אוכלי קודש מדרס לחטאת, כמו שאומרת המשנה במסכת חגיגה, לכן דווקא בכהן של עוסק בשריפת הפרה חששו, אבל לא חששו בכהן של יום הכיפורים, והסיבה היא שהרי הכהן של יום הכיפורים לא יקבל תומעה בנגיעתם של הכהנים בו, מה שאין כן הכהן ששורף את הפרה. שואל הירושלמי, בכל זאת מה יש לחשוש לגבי הכהן שעוסק בשריפת הפרה ולא כך אינו תמה מחמת הזייתו? הרי בכל יום מזים עליו, והכלל הוא שהזיה עצמה מתמת, ונמצא שבכל ערב הוא תובל בכדי לתאר את עצמו מהזיה שיזו עליו במהלך היום. שהרי כל שבעת הימים שהכהן שעוסק בשריפת הפרה פורש קודם שריפת הפרה, הרי בכל יום כזה גם מזים עליו הוא גם תובל כדי לתאר את עצמו מהזיה, ואם כן מה יש לחשוש מאחיו הכהנים שיתמו אותו מאחר שהוא ממילא תובל, שהרי הוא ממילא נטמע על ידי ההזיה? עונה על כך הירושלמי מרב בון, אף בר כפרה יתלגם בר כפרה למרות שהוא לומד את עניין הפרישה מהפסוק. הוא לומד כשיטת רבי יוחנן שמשום מעלה הוא בפרה, סלסול הוא בפרה, שלמרות שפרישת הכהן השורף היא מדאורייתא, למרות זאת בכך בר כפרה מודה לשיטת רבי יוחנן שכל העניין שהחמירו כל כך לגבי הכהן ששורף את הפרה, זהו מעלה, סלסול וחומרה מיוחדת שהחמירו חכמים דווקא לגבי הכהן ששורף את הפרה, והסיבה שהחמירו חכמים זה כפי שביארנו, שהרי חכמים סברו שיש לתמה את הכהן ביום התעסקותו עם שריפת הפרה, לאחר שתימאו אותו הוא טבל, וזהו בכדי להוציא מליבם של צדוקים שלמדו שהפסוק שאומר ואסף איש טהור, שכהן שהוא תמה והוא ממתין לערב שמש, הרי שאותו כהן יהיה פסול לעסוק בשריפת הפרה. ולכן מכיוון שחכמים כל כך הקלו אצלו, לכן מאידך גיסא הם החמירו שהוא יש עליו את אותן חומרות שאפילו אחיו הכהנים אסור להם לגעת בו. מביאה ירושלמי את קושייתו של ריש לקיש. רבי שמעון בן לקיש בא שאל קומה לפני רבי יוחנן, אם אתה לומד מאיל המילואים, שהרי בתחילת הסוגיה ראינו שרבי יוחנן סובר שהמקור לפרישת הכהן גדול שבעת ימים קודם יום הכיפורים הוא ממה שנאמר בפרשת המילואים בויקרא פרק ח' ומפתח אוהל מועד לא תצאו, כלומר הוא למד את דין הפרישה מדין המילואים. ונשאלת השאלה, כפי שלגבי שבעת ימי המילואים, אם לא היה את איל המילואים הרי שלא היה מקריב כלום, וזהו נלמד ממה שכתבה שם התורה ככה, וכל מקום שכתוב ככה זה מעכב, כך מבאר הפני משה. אם כן נשאלת השאלה, מדוע המשנה במנחות בפרק התחלת אומרת שפרים אילים וסעירים ביום הכיפורים אינם מעכבים זה את זה? ואם אין פר או אין איל או אין סעיר, הרי שניתן להקריב את יתר הקורבנות. ולכאורה אם אנחנו לומדים את מצוות העבודה של הכהן הגדול ביום הכיפורים מאל המילואים, הרי שיש ללמוד שכפי שאם אל המילואים איננו הרי שלא מקריבים, אם כן גם כאן הסעיר של יום הכיפורים יעקב. אומר הירושלמי, והוא מקבל מיני רבי יוחנן שמע את קושייתו של ריש לקיש ואיש תקשתק, ומחמת כך רבי יוחנן חזר בו ולא למד מאל המילואים. ואנו אף יודעים שרבי יוחנן קיבל את קושיית ריש לקיש וכתוצאה מכך חזר בו מדרשתו, מנמד דמר ממה שאמר רבי מנה, ותמה אני, כלומר אני תמה, איך ריש לקיש מי תבקו מרבי יוחנן, איך ריש לקיש מקשה על רבי יוחנן, והוא מקבל מיני, אמר רב מנה שכשריש לקיש מקשה לפני רבי יוחנן, ורבי יוחנן קיבל ממנו את הקושייה, ורב מנה תמה על זה, ויתבין הרי יכולתי להשיב לקושייתו של ריש לקיש, לא מצאנו דבר מעכב למד מדבר שאינו מעכב, כלומר יכול להיות שלגבי אל המילואים מעכב, ולמרות זאת הדבר שאנחנו לומדים מאל המילואים את מצוות הפרישה ביום הכיפורים, שהכהן גדול יש לו לפרוש שבעת ימים קודם יום הכיפורים, למרות זאת השעיר של יום הכיפורים אינו מעכב. ודבר שאינו מעכב לא למדנו מדבר שהוא מעכב, והראיה לכך נאמר לגבי מצוות הקרבת קורבן עולת העוף, ומלק והקטיר, ואנו לומדים מה הכתרה בראש המזבח, אף מליקה בראש המזבח, כלומר, כמו שההכתרה נעשית בראש המזבח שהרי נאמר והקטיר עליו, וגם לגבי האימורים נאמר עליו, אף מצוות המליקה של קורבן עולת העוף, המליקה נעשית דווקא בראש המזבח, על קרן המזבח, על גבי קרן המזבח. ולומדים זה מזה למרות שאין דינם שווה, שהרי המליקה מעכבת שאם הוא לא מלק הקורבן פסול, ואילו ההקטרה אינה מעכבת, שהרי אם נטמעו או נאבדו האימורים לאחר שזרקנו מדם הקורבן, הרי שאין ההקטרה מעכבת והקורבן כשר. יוצא מכך שיש מכאן ללמוד ולהביא ראיה, שלמרות שלגבי אל המילואים הוא מעכב, הרי שניתן ללמוד משם את מצוות פרישת הכהן גדול שבעת ימים קודם עבודת יום הכיפורים, למרות שהשעיר אינו מעכב. כפי שראינו לגבי הלימוד של ההקטרה והמליקה, למרות שההקטרה אינה מעכבת והמליקה מעכבת, הרי שלמדנו שכפי שההקטרה נעשית בראש המזבח, אף המליקה יש לעשותה בראש המזבח. דוגמה נוספת מביאה ירושלמי, לומדים תמיד תמיד בגזרה שווה. נאמר תמיד לגבי חביתין, חביתין זהו קורבן שהכהן גדול מקריב בכל יום בבית המקדש, כפי שאומר הרמב״ם בפרק י"ג בהלכה ב' בהלכות מעשה הקורבנות, וכיצד עשיית חביתי כהן גדול מביא עיסרון שלם ומקדישו וחוצהו בחצי עיסרון שבמקדש, שאף על פי שהיא קרבה חציין אינה מתקדשת לחציין, ומביא עם השלושת לוגין שמן שנאמר בשמן תעשה להוסיף לשמן כנסחה הכבש, ובולל הסולת בשמן וחולתה ברותחין, ולש מכל חצי עיסרון שש חלות, נמצאו יחד 12 חלות, והכהן מקריב חצי ממנחת החביתין, חצי עיסרון בבוקר וחצי בין הארבעים. וכפי שנאמר תמיד בחביתין ונאמר תמיד לגבי לחם הפנים, מה תמיד האמור בחביתין 12, אף תמיד האמור בלחם הפנים 12. וכפי שפוסק הרמב״ם בהלכות מדין ומוספין פרק ה' הלכה ב', ודבר ברור בתורה שהוא 12 חלות, כלומר בהלכה א' כתב הרמב״ם מצוות עשה לסדר לחם הפנים בכל יום שבת על השולחן לפני השם בהיכל, שנאמר ביום השבת, ביום השבת יערכנו הכהן. בהלכה ב' כותב הרמב״ם, ודבר ברור בתורה שהוא 12 חלות, כל חלה שני עשרונים, ועורכין אותו, כלומר את לחם הפנים, שני סדרים, שש חלות בכל סדר, חלה על גבי חלה, ובין כל שתי חלות שלושה קינים של זהב, כדי שתהיה הרוח מנשבת בו וסומך כל מערכה בשתי כסבות, ונותנין בצד כל מערכה כלי שיש בו קומץ לבונה שנאמר, ונתת על המערכת לבונה זכה, וכלי זה, הוא הנקרא בזך, נמצאו שני קומצי לבונה בשני הבזיכין, ושוליים היו לבזיכין בכדי שיניחום על השולחן. ומניין אנחנו לומדים שלחם הפנים צריך שיהיה שם 12 לחמים? לומדים זאת מתמיד האמור בחביתין. לומר הירושלמי, למרות שדינם של מנחת החביתין ולחם הפנים אינו שווה, שהרי לחם הפנים מעכב, למרות זאת אין חביתין מעכבת, למרות זאת לומדים זה מזה? אם כן מקשה הירושלמי, מדוע אנחנו לא יכולים ללמוד את מצוות הפרישה של הכהן גדול שבעת ימים קודם יום הכיפורים ממצוות אל המילואים, למרות ששם אל המילואים מעכב? והמשנה במסכת מנחות בפרק התחלת אומרת שפר ושעיר של יום הכיפורים אינם מעכבים זה את זה. כך מבאר רב מנה שרבי יוחנן יכל להשיב לקושייתו של ריש לקיש. ולפני סיום נקרא מספר הלכות ברמב״ם. אומר הרמב״ם בהלכות עבודת יום הכיפורים פרק א' הלכה ג', שבעת ימים קודם ליום הכיפורים מפרישים כהן גדול מביתו ללשכתו שבמקדש, ודבר זה קבלה ממשה רבנו, ומפרישים אותו מאשתו כל שבעת ימים אלו, שמה תימצא אשתו נידה ונמצא תמי שבעת ימים ואינו יכול לעבוד, ומתקינין לו כהן גדול אחר שאם יראה בו פיסול, יעבוד האחר תחתיו, בין שיראה בו פסול קודם תמיד של שחר, ובין שיראה בו פסול אחר שהקריב קורבנו, זה שנכנס תחתיו אינו צריך חינוך, אלא עבודתו מחנכתו, ומתחיל מעבודה שפסק בה הראשון. עבר יום הכיפורים, הרי הראשון חוזר לעבודתו, והשני עובר וכל מצוות כהונה גדולה עליו, אלא שאינו עובד ככהן גדול, ואם עבד עבודתו כשרה, ואם מת הראשון, זה השני מתמנה תחתם. ובהלכות פרה אדומה פרק ב' הלכה א', אומר הרמב״ם, מעלות יתרות עשו בתהרת פרה אדומה, והרחקות גדולות הרחיקו מטומאת המת בכל מעשיה, מפני שהיא, כלומר הפרה האדומה, כשרה בטבולי יום, חשו שמה יבואו לזלזל בה, ומפני זה, כשמפרישים הכהן השורף אותה, מפרישים אותו ללשכה המוכנת בעזרה, ובית אבן הייתה נקראת, ומדוע הייתה נקראת אותה לשכה בית אבן, מפני שכל כלי הכלי אבנים שאין מקבלים טובעה, ובכלי האבן היה משתמש כל שבעת ימי ההפרשה, ולא היו נוגעים בו אחיו הכהנים כדי להרבות בתהרתו. ובהלכה בית כתב הרמב״ם שבעת ימים קודם שריפת הפרה, הרי שמפרישים את הכהן השורף אותה מביתו, כשם שמפרישים כהן גדול לעבודת יום הכיפורים, ודבר זה קבלה ממשה רבנו, וכן מפרישים אותו מאשתו, שמתימצא נידה ויהיה תמי שבעת ימים. והלכה נוספת אומר הרמב״ם לגבי מצוות מליקה, דבר שראינו בסוגייתנו, בהלכות מעשה הקורבנות פרק ו' הלכה כף כתב הרמב״ם עולת העוף כיצד הייתה נעשית, עולה לכבש, הוא פונה לסובב, הוא בא לו לקרן דרומית-מזרחית, והיה מולק שם את ראשה ממול אורפה, הוא מבדיל, כלומר, הוא היה מנתק את החלק של הראש מכל הגוף, ואם לא הבדיל פסולה, הוא ממצא דם הראש ודם הגוף על קיר המזבח למעלה מן החוט שבאמצע המזבח, והוא החוט שהיה נקרא חוט הסקרה שהיה מחלק את גובה המזבח לשניים, ואם מצד דם הראש ולא מצד דם הגוף, פסולה. ואילו מצד עם הגוף ולא מצד עם הראש, כשרה. עד כאן ראינו בסייעתא דשמיא את הדף היומי הירושלמי. הלימוד והשיעור בירושלמי מוקדשים לעילוי נשמתו הטהורה של אוד מוצל מאש, הרב וחסיד רבי יוסף יצחק, בן רב שלמה אליעזר גליק הונצח על ידי בנו רב אברהם גליק. אשמח לקבל הערות והערות ב-052-716-4226. היו שלום וכל טוב.
עכשיו איתכם, הדף היומי הירושלמי, עם הרב ישראל ריאני.
כל חי תמיד איתי, כל...